Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום יובל.
היי עידן.
אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל אני שמח להיות פה.
לא, אני, תגיד את זה ככה, אני השורד האחרון. בוא נגיד את האמת.
זה נכון.
הטפלון מכולנו, היחיד שעוד זה, עכשיו אני פותח לעצמי פה, כן, זה ברור, אבל...
חמסה תפו,
כן.
היות ומסתבר שאפילו לישון עם מסכה לא מספיק. כן, גם אני חטפתי, כן, גם אני הייתי במיטה, כן, האנטיגן שלי היה חיובי תקופה ארוכה מאוד, כן, עד עכשיו כואבים לי השרירים.
עידן, אם יש מישהו שברור שיחטוף קשה את הקורונה, זה אתה. בוא נגיד את האמת.
כן, כנראה. וגם יקירינו יותם שרד, ברוך שובך יותם.
הוא עושה ככה עם הראש, כנראה שהלונג קוביד עוד...
הוא עושה ככה עם הראש. כן, אוי, אוי, אוי. טוב. אז צוות עושים רפואה, חבל בשרו. ועדיין, אני אמשיך להסתובב עם מסכה ולא...
ברור, בבית. להסתובב בבית.
כן, לגמרי. אז זה מאחורינו... וטוב שכך. והיום אנחנו מתכנסים כדי לדבר על אירוע אקטואלי, בטון הרבה פחות מחוייך. ב-24 בפברואר, רוסיה מתחילה במתקפה על אוקראינה. זוועות תדיר בחדשות, אני באמת לא חושב שאנחנו צריכים להיכנס לזה. ונכון להקלטה הזאת, לרגע הקלטה, מדובר על יותר מ4.5 מיליון אוקראינים שהפכו להיות פליטים בארצם, ו... ברחו למדינות הגובלות, פולין, בלרוס. והיום בפרק אנחנו מדברים בעצם עם מי שהייתה סגנית מנהל בית חולים השדה שמדינת ישראל פתחה במערב אוקראינה.
שהיא גם יקירת המערכת ומרועיינת ותיקה שלנו, דוקטור גליה ברקאי משיבה. היא גם ביום-יום מנהלת את שיבה ביון, שזה הבית חולים הווירטואלי של שיבה, שבעצם עושה רפואה מרחוק.
אז נשמע עכשיו רעיון שקיימנו איתה לפני שעה קלה.
כן, ואני חייב להגיד לגבי הרעיון הזה שאני הגעתי לרעיון עם ראש לגמרי אחר. אני דמיינתי לעצמי בית חולים שדה כמו שאנחנו רגילים מהמראות של פעם, של אוהלים ומיטות מתקפלות ואתה יודע, מקסימום מזרקים וקצת תרופות. אבל מסתבר שגם בתחום הזה של רפואה הומניטרית ובתי חולים שדה, עשינו כמה צעדים מאוד משמעותיים קדימה, ושמחתי מאוד לפגוש את זה בראיון עם גליה.
אז בית החולים שדה במערב אוקראינה פתח את שעריו ב-21 במרץ 2022. עושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
שלום לדוקטור גליה ברקאי, מנהלת בית החולים הווירטואלי שיבה ביונד.
אלן אלן.
ויקירת המערכת שווה אלינו שוב לעוד פרק, ברוכה השווה. ויש כאן גם ברוכה השווה גדול יותר, כי חזרת לפני כמה ימים מאוקראינה, שם כיהנת בתור סגנית מנהלת בית החולים שדה.
אכן.
ששיבה שלח.
אכן, אכן. זאת משלחת של כלל מערכת הבריאות. בעצם היו שם גופים מכלל מערכת הבריאות, אבל מי שהקים את בית החולים השדה הוא בית החולים שיבה.
מה זה אומר בית חולים שדה?
זה אומר פשוטו כמשמעו. מדינת ישראל החליטה שאחת מהדרכים שבה היא תומכת באזרחי אוקראינה במלחמה שלהם, היא לשלוח סיוע רפואי משמעותי. ולצורך העניין הזה, אנחנו היינו המדינה הראשונה שהקימה בתוך שטחי אוקראינה בית חולים שדה. הכוונה היא באמת להקים בית חולים מאפס, שמושתת מעט על תשתיות קיימות, אבל בעצם מביאים את כל הרפואה האיכותית מישראל לתושבים שם שבאזור מערב אוקראינה, קרוב לגבול עם פולין. אזור שממנו הרבה מאוד אנשים בורחים כדי להתרחק מאזורי הקרב, חלקם כדי לעבור את הגבול לפולין, וחלקם נשארים שם כי הם לא יכולים לעזוב את אוקראינה, ויש שם פליטים לא מעטים. אז הרעיון של הקמת בית חולים מדברת על זה שאנחנו מביאים לשם גם תשתית וגם צוות רפואי יחסית ברמה מאוד גבוהה, כי היו שם נציגים מכל מערכת הבריאות, וזה מיטב אנשי הרפואה והסיעוד והצוות הפארה-רפואי של מדינת ישראל שבאמת הגיע לשם. ואני בשיבה ביון בעצם הקמתי שם מין מרפאה מייעצת שמנגישה לאנשים בשטח שם עוד יותר מומחים. זאת אומרת, הקמנו שממש מרפאה שמנגישה לרופאים בשטח, רופאים עוד יותר מקצועיים וספציפיים שנמצאים בארץ, שאפשר לקיים איתם ייעוצים וירטואליים.
אני רוצה רגע להבין, כי אנחנו רגילים לשמוע על בתי חולים שדה, בהקשר של אסונות הומניטריים כאלה ואחרים, אבל בדרך כלל זה מגיע על רקע של אסונות טבע, נגיד רעידות אדמה, שיטפונות, צונאמי, דברים כאלה, אז בדרך כלל כל התשתית המקומית נהרסת, ובונים במקום זה בתי חולים שדה כדי לטפל בנפגעים. פה זה קצת שונה, נכון? כי בעצם אנחנו מדברים על סביבה של מלחמה.
קטסטרופה מעשה ידי אדם.
כן, ובדרך כלל לא נהוג לנסוע אל תוך לתוך אזור מלחמה כדי להקים שם בית חולים שדה. אז מה שונה בסיפור הזה של אוקראינה, שקודם כל יש צורך בכלל בבתי חולים שדה, ואיפה זה פוגש אותנו?
אני אגיד שיש גם מקומות אחרים שבהם כתוצאה מקרבות או מלחמות או אסונות כאלה ואחרים מביאים סיוע רפואי. האזור הזה, צריך להגיד, הוא לא באזור הלחימה ממש, כן? מדינת ישראל לא הייתה שולחת אותנו למקום שבו אנחנו מסכנים את חיינו. הוא רחוק יחסית מאזור הלחימה, למרות שהיו לנו אזעקות שהגיעו מלבוב, אבל לא באמת היה משהו קרוב אלינו. אבל מה שקורה שם הוא שגם יש הרבה מאוד פליטים שמגיעים לאזור הזה, והם נעקרים מהתשתית הרגילה שלהם, מהמעקב הרפואי, מהטיפולים הרפואיים. גם באזורים האלה, כשלעצמם, הרבה מהתשתיות הרפואיות די התפרקו, כי הרבה רופאים עזבו, והאחיות עזבו, וסגרו מרפאות, וסגרו שירותים, כי שום דבר כבר לא מתנהל שם כמו בשגרה. אבל מעבר לכל הדברים האלה, וזה קורה בהרבה משלחות אחרות, אנחנו מגיעים למקום שבו תשתיות הרפואה הבסיסיות הן מאוד מאוד, בוא נגיד בצורה עדינה, לא מתקדמות, וחסר להם הרבה. ואז כשאנחנו מגיעים לשם, להושיט יד לאזרחים, אנחנו נתקלים בהרבה מאוד צרכים שהם לא רק בגלל המלחמה. אבל יש לנו הזדמנות לעזור לאנשים האלה, גם במחלות אחרות שהוזנחו לאורך שנים, שלא זכו לטיפול מעמיק וטוב כמו שאנחנו רגילים בארץ. וזו זכות להיות שם במקום הזה גם.
אז רגע לפני שאני קופץ עם שאלה, האם פתחתם שם מרפאת סוכרת? כי אני יודע שזה עוד לא הזמן. בוא נדבר רגע מה כן הבאתם. את יודעת מה, אפילו שאלה שהייתי קצת מתוך המקומות קצת הנרדים שלי, על כמה טון ציוד מדובר? כמה מסעיות? כמה מטוסים?
וואו, היה מדובר על כמעט 20 טון ציוד. וזה כשעשינו איזשהו שיתוף פעולה עם חברת אופרציה, שחלק מהדברים הביאה בעצמה מאירופה, ולא הבאנו מהארץ. אז קודם כל הבאנו, זה מעניין, כי השתמשנו בתשתית של בית ספר, שכרגע לא עובד, כי הם כולם עברו ללמידה מרחוק, רק באיזשהו שלב גילינו שחלק מבית הספר כן ממשיך לתפקד בצורה כזאת שהמורות באות ויושבות שם בחדרים או בכיתות ישנות ומעבירות שיעורים בזום לתלמידים שלהם. אז חלק מבית הספר המשיך לעבוד, וחלק אחר מבית הספר שימש לנו גם כמגורים לצוות וגם כמחלקות אשפוז, אבל בחצר של בית הספר הזה הקמנו בעצם די הרבה אוהלים ששימשו את המיונים, את מרפאות החוץ, את הרנטגן, את בית המרקחת, ובעצם בנינו ממש בית חולים קטן שמתפקד באופן עצמאי. עשינו מאמצים גדולים, בגלל שהחלטנו מראש שאנחנו שולחים לשם בית חולים מתקדם, שמבוסס על מערכות מידע ממוחשבות, ניסינו בכל מיני דרכים לקבל תקשורת שלא כל כך צלחו, בסופו של דבר הבאנו איזה קבל מהעיר, וראשת העיר הייתה מדהימה, היא שיתפה איתנו פעולה ופתחלנו את כל התשתיות של העיר, והצלחנו להתחבר לקבל אינטרנט משמעותי של העיר עצמה, זאת עיירה למעשה שקוראים לה מוסטיצקה, שהיא כ-10 קילומטר מזרחית מהגבול עם פולין, והקמנו שם באמת אוהלים שבהם ניהלנו את מרבית הפעילות הרפואית, וזה די מדהים לראות איך בתוך משהו שהוא אוהל כזה של בית חולים שדה, אתה יכול לתת שירותי רפואה כל כך מתקדמים. אז באמת היו לנו שם מיטב הרופאים, האחיות, עם הציוד הבסיסי והרגיל שיש, אבל גם הבאנו לשם מעבדה, שעשתה לא מעט בדיקות, והקימה שם ממש תשתית יותר טובה מה שיש להם בבית חולים המקומי הרגיל שלהם. ספירת דם וכימיה וגזים ובדיקות למזהמים כל מיני, והכל נכנס לתיק הרפואי, והבאנו לשם רנטגן, רנטגן נייח ורנטגן נייד. ומה ששיבא ביונד הביאה זה עוד כל מיני טכנולוגיות, למשל אולטרסאונדים יחסית מתקדמים, שבהם היינו מצליחים לעשות אולטרסאונד לשדר לארץ, ואז לקבל פיינוח של רופאי רנטגן מומחים ישראלים. תחשוב איך הצלחנו באמצעות הטכנולוגיה בעצם להגדיל משמעותית את טווח המקצועות שאנחנו יכולים להביא לשטח, כאילו הם היו בשטח, אבל לא צריך להוציא אותם מהארץ בשביל זה.
אז מי היה בשטח?
אז היינו באמת קבוצה של כ-70 איש, שבתוכם היו גם אנשי לוגיסטיקה, אנשי הקמה, אנשי מחשוב ותשתיות, רוקחת, טכנאי רנטגן, טכנאי אולטרסאונד, רופאים והרבה מאוד אחיות, וכמובן הצוות המנהל של המשלחת. בעצם צוות רפואי, יש גם פיזיותרפיסט, ובסבב השני שכרגע החליף אותנו, שינינו קצת, הבאנו מומחים שראינו שיש בהם יותר צורך, כמו למשל רופא עיניים, רופא אורולוג, שלא יהיו בסבב הראשון, הרי מאוד קשה להביא את כל התחומים המאוד ספציפיים לשטח ולתכנן את זה מראש. הבעיות העיקריות שיש להם זה הרבה אנשים עם יתר לחץ דם לא מאוזן, ואי ספיקת לב קשה, ומחלות נוירולוגיות, אז הבאנו את המומחים האלה בסבב השני, ומי שלא הצלחנו להביא, הבאנו אותו כאמור מרחוק.
אני חייב לשאול רגע לפני שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כמה זמן לוקח להתארגן לדבר כזה? זה נשמע אופרציה מטורפת, את אומרת 20 טון ציוד ו-70 איש וטיסות וכולי והכנה, כמה זמן יש לכם להתארגן לזה בכלל?
אז באמת בגלל כל מיני עיכובים שלא היו קשורים אלינו, זה לקח כשבועיים שלושה לארגן, אבל בשבועיים שלושה האלה, אלו היו הכנות מאוד מאוד מאומצות. קודם כל באמת לגבש את רשימת הציוד שנדרשת להפעלת בית החולים באופן מלא, אחר כך לשלוח, אני לא אלאה אתכם בלצמצם ולהרחיב ולצמצם ולסדר שזה יתאים לחברת תעופה.
אולי זה ייתן לי כמה טיפים לאריזה לפני שאני יוצא לחול, כאילו את יודעת, לי לוקח שלושה שבועות לפני שאני נוסע לשבוע.
כל חברת תעופה יש לה את הדרך שהיא אוהבת להטיס את הדברים, וכל רשות שדות תעופה יש לה את הדרך שצריך לעמוד בהם, זה היה הרבה מאוד הכנות כאלה. היה לנו צוות ראשוני קטן של הקמה, שמי שעמד בראשו הוא פרופסור אלחנן ברון, שהוא מנהל היחידה לרפואת אסונות, שהוא ממש מומחה מספר אחת בהקמת בתי חולים שדה, שנסע לשם שלושה שבועות לפני כן כדי לבחור את המקום, לראות איך מתאימים את התשתיות המקומיות, וכחמישה ימים לפני שהקמנו את בית החולים, שלחנו צוות הקמה שהיה בעיקר אנשי לוגיסטיקה ואנשי מחשוב, שהכינו לנו את כל התשתית הפיזית להגעה שלנו. ואז זה היה מאוד נחמד, הגענו וכולנו וכל האוהלים היו כבר בנויים, מסודרים, התשתית המחשובית, הציוד, הכל עמד מוכן ופשוט יכולנו להתחיל לעבוד מיידית. וזה באמת דורש התארגנות מאוד משמעותי, זה שבועות שבהם עבדנו מבוקר עד ערב, כדי לתכנן גם את הציוד, גם את ה... כמו שאמרתי, את התשתיות, וגם את הפלואו, שאיך בית החולים הזה יעבוד, איך תהיה קבלה, מאיפה ייכנסו, לאן ייצאו, לאן יעברו, איך יקרו האינטראקציות בתוך בית החולים, התקשורת בין הצוותים בתוך בית החולים, כל הדברים הקטנים האלה שצריך לקחת אותם בחשבון לפני כן, וזה כמובן דרש הרבה פגישות של הצוותים, שכמו שאמרתי לכם, זה בגלל שזה היה אתגר עוד יותר משמעותי, כי הבאנו אנשים שלא עובדים זה עם זה ביומיום, הם היו ממערכות בריאות שונות, זו הייתה כמובן הזדמנות גדולה, אבל אתגר מאוד גדול, הרבה מהגופים שלנו הם מתחרים ביומיום, ופתאום כולנו היינו צריכים לעבוד ביחד.
זאת אומרת, היו רופאים גם מרמב״ם, גם מוולפסון, גם משיבא, גם נניח מסורוקה, כאילו שכולם תפקדו ביחד?
בהחלט, ויותר מזה גם רופאים מהקהילה, ממש, זה היה ממש תיבת נוח, ויותר מזה גם אנשים שהגיעו מהקהילה, מקופות חולים, וכולם עבדו ביחד, זה האמת, תהליך די מדהים לראות איך אנשים מתחברים ביחד, וברגע שהם מתחילים לעבוד במקום מנותק מכל היום-יום שלנו כאן בארץ, כולם עבדו בשיתוף פעולה.
אז כמו שיובל הקדים ואמר, אנחנו נעשה רגע הפסקה קצרה, מיד אחריה אני אולי אקבל תשובה, האם חלק מ-20 טון ציוד היה גם אחד הדברים הכי חשובים שיש בבית חולים, וזה קפיטריה. הפסקה קצרה, מיד שווים.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
עושים רפואה פרק על בית החולים שדה במערב אוקראינה. נמצאת איתנו דוקטור גליה ברקאי, יקירת המערכת, מנהלת בית החולים הווירטואלי שיבא ביון, שגם הייתה סגנית מנהל בית החולים שדה במערב אוקראינה. ולפני שיצאנו פרסומות תהיתי האם הייתה גם קפיטריה, אבל עכשיו לא בצחוק, די ברצינות. 70 אנשי צוות, אני מניח שמטופלים כל דכפין. אחת הלוגיסטיקות הכי גדולות שיש לבית חולים זה אוכל, ואתם באזור מלחמה, מה עושים?
נכון, אז קודם כל, אחד מהדברים המאוד טובים שהיו שם, זה שחברנו לחברת אופרציה בינלאומית, שנקראת KLP, ישראלית בינלאומית, שהחברה הזאת באמת סיפקה לנו הרבה מהציוד בסיס, כמו למשל האוהלים, אבל היא גם דאגה לנו לכל צרכנו, לציוד שלנו, לציוד הלינה, לאוכל, לקפה. אז באמת, אל תדאג, היה לנו מלא אוכל ושתייה. היו לנו בתוך בית החולים כמה עמדות קפה שהם העסיקו מקומיים כדי לעזור לנו לתפעל את הדבר הזה, ובאמת עמדו ליד כל עמדת קפה כל היום ודאגו שיהיה לנו אוכל ושתייה ועוגיות וכל מה שצריך. חלק מהאוכל הממש האמיתי קיבלנו מבית חב"ד כדי שיהיה כשר, וחלק מהאוכל בישלו לנו שם. אוכל טעים מאוד, וגם דאגו שיהיו שם אנשים שינקו כל היום את בית הספר ואת האוהלים. באמת הייתה אופרציה לעילה ולעילה.
עידן, אני לא יודע מה איתך, אני מיד אחרי שאנחנו גומרים את ההקלטה, אני הולך לדבר פה עם דני על להעמיד איש עם עמדת קפה פה בפודקאסט, כי זה באמת...
ולמרות זאת ישנו במיטות שדה.
אבל זה עדיין נשמע נורא נורא אידילי, אבל בכל זאת הגעתם לשם כי היה צורך, יש צורך עדיין. מאוד מאוד משמעותי, כי זו מלחמה. אז נכון, הייתם רחוקים מקו החזית, אני מניח אבל שפגשתם אנשים שפליטים, אנשים שפגשו
פגשנו לא מעט שם. פליטים, פגשנו סיפורים באמת קוראי לב. דוגמה אחת היא משפחה שברחה מאזור הקרבות באודסה, והצליחו ממש להבריח כמעט כלום איתם באוטו. אחד מהדברים שהם הצליחו להבריח זה הסקסופון של האבא והסקסופון של הילד, שניהם נגני סקסופון, והם הגיעו ישר לבית החולים שלנו, כי הבן סבל ממש מפוסט טראומה, והוא לא היה מסוגל לדבר, לתקשר, הוא היה מנותק לגמרי, עד כדי כך שאפילו עשינו לו הדמיית מוח, מחשבה שאולי הוא נפגע. בדרך, המכונית שלהם נפגעה מעדף של פיצוצים באזור, וממש הם הגיעו עם הזכוכיות שבורות לגמרי. וזה היה ככה מעניין לראות אותם, השפזנו אותו כמה ימים, ואחרי כמה ימים לקראת השחרור, אבא שלהם עשה לנו קונצרט לצוות הרפואי, ולכל האנשים שבאו לקבל שירותים מאיתנו בבית החולים, כאות תודה על השירות שהוא קיבל מאיתנו, והבן שלו שעוד לא חזר לנגן, אבל ככה קצת התחיל לחזור לעצמו ולהיפתח, הצטרף ועמד לידו בזמן שהוא נגן, זה היה אחד הרגעים המאוד מרגשים. אני אגיד ש... כחלק מהטכנולוגיות שהבאנו לשם כדי לעזור לטפל בכל מיני מצבים, הבאנו איתנו משקפיים של מציאות מדומה. והתחלנו להשתמש באמת בהרבה ילדים ומבוגרים נפגעי חרדה וטראומה, במשקפי ה-VR הזה האלה על ידי הצוות המקצועי, שם יש עובדים סוציאליים ופסיכיאטרים, לא דיברתי על זה קודם, אבל זה נדבך משמעותי מהצוות הטיפולי שם. וראינו שזה הרבה פעמים עזר להם להתנתק מהסיטואציה, לצאת קצת מעולם המלחמה, להגיע לעולם אחר מקביל, וזה עשה הרבה מאוד טוב לאנשים האלה. אז גם במטופל הזה השתמשנו במשקפי ה-VR בהצלחה.
אני מניח, מכיוון שהמספרים של, שאנחנו מדברים עליהם הם במיליונים, כל מה שקשור לפליטים ולאנשים שנמנתים באמת מאזורי הקרב וכו', ומכיוון שבכל זאת, למרות שאין מה להגיד, הישראלים ידועים בעולם בבתי חולים שדה, מאוד מתוחכמים וגדולים, אני מניח שבכל זאת יש איזושהי חוויה של תסכול, שאי אפשר לטפל בכולם ואי אפשר להגיע אל כולם. אני צודק או שאני מפספס?
אני אגיד, כשאתה נוסע למשלחת כזאת, וזה חלק מהעבודה שלנו כצוות מנהל, אתה צריך לעשות איזשהו תיאום ציפיות. אנחנו, היה לנו מאוד מאוד ברור שאנחנו לא נוסעים לטפל א' בפצועי מלחמה, ונפגעי הקרב, כן נפגעים בנפש, פחות בגוף, אבל שלא נהיה במרכז המלחמה, ונעשה ניתוחי שדה על שברים גדולים וכיבועים, זה לא המטרה, זו לא המטרה שלנו, אז היה מאוד מאוד ברור לכולנו, ומצד שני, כשאתה מגיע למקום כזה, אתה צריך להבין שיכולות שלך מוגבלות, וצריך להגיע למקום כזה עם הרבה מאוד צניעות, לדעת שבסוף אנחנו עושים משהו שהוא מוגבל בזמן, ומוגבל ביכולת שלו, ואנחנו גם עוזבים אחרי תקופה, והם יחזרו להיות עם מערכת הבריאות הלא כל כך מתקדמת שלהם, ולא נפתור את כל בעיית הפליטים, ואני חושבת ששם, דווקא שם, לא הייתה כל כך תחושה של תסכול, כי אנשים שבאו לשם קיבלו מענה הולם למה שהם היו צריכים, ואנשים כל הזמן הגיעו מהעיר ומהאזורים ליד, וככל שהימים עברו הגיעו ממטווח יותר גדול של מקומות, ומרדיוס יותר רחוק, ואנשים יצאו עם מענה הרבה פעמים לבעיות שלא היו להם מענה לפני כן. ומבחינה הזאת התסכול לא היה מאוד גדול.
ואיך את מודדת בעצם הצלחה בדבר כזה? זאת אומרת, מתי את מרגישה התחושה שאת שמחה שהגעת? אפילו את ברמה האישית בתור גליה.
ברמה האישית שלי אני שמחה עם כמעט כל מקרה שבו נתנו ייעוץ, עשינו דבר שעשה משמעות למישהו אחר. אתן לך דוגמה, פתחנו שם ממש אוהל של שיבה ביון, בית החולים הווירטואלי שלנו, ועשינו בו כמה דברים. אחד מהדברים היה מרפאה מייעצת, והגיעה אלינו איזו מטופלת בת 75 עם סרטן ריאות, שראינו שהיא רצתה לקבל ייעוץ משני, שלא הייתה מטופלת כי לא הצליחו לעשות לה ביופסיה כמו שצריך. שלחנו אותה לעשות סיטי חוזר, כי לא היה לה סיטי עדכני, ועד שאספנו את החומר לקח כמה זמן, ובסוף ביום שישי בצהריים אלינו לייעוץ את דוקטור אמיר און, שהוא מנהל יחידת הריאות שלנו, והוא אמר, תקשיבי, האישה הזאת, המחלה שלה מתקדמת, אם היא לא תקבל טיפול, היא תמות. והוא עשה דבר גדול, הוא אמר, יש היום אפשרות לעשות מה שנקרא ליקוויד ביופסי, אפשר לקחת דגימת דם ולחפש סמנים גנטיים של סוגים של סרטן הריאות שנראה לי שיש לה אחד מהסוגים האלה. הוא הצליח לשלוח לנו מבחנות מיוחדות לעשות את הדבר הזה עם הסבב השני שהגיע. היום, בימים אלה, אנחנו לוקחים לה בדיקות דם ושולחים אותם למעבדה בבוסטון, והוא הבטיח לנו שאם אנחנו נצליח להבחן שם הסמנים גנטיים, הוא ידאג שישלחו לה לאוקראינה כטיפול חמלה, טיפול ביולוגי שעשוי להציל את חייה. סתם דוגמה אחת. אבל אם הצלחנו לקחת בן אדם כזה, שבאמת הסיפור שלה היה שהיא הייתה, היא לא הייתה שורדת, והצלחנו לעשות איזה שינוי משמעותי, שייתן לה אולי עוד כמה שנים לחיות, חיים טובים, זה בעיני הישג גדול. היו גם כמה אנשים שהבאנו לארץ להמשך טיפול, או שהעברנו אותם לפולין להמשך טיפול, או שעלינו על הבחנה יוצאת אופן. כל סיפור כזה מבחינתי הוא עולם ומלואו, מבחינתי זה הצלחה. זה ברמה אישית, ברמה שלנו, של מה שאני עושה בשיבה ביונד, אני הרגשתי שזאת הייתה פעם ראשונה שהצלחנו להביא לבתי חולים שדה טכנולוגיות כדי להעצים את היכולת שלהם ברמה כזאת גבוהה, ואני חושבת שמה שעשינו שם באמת באמת שינה את הפרדיגמה של איך תהיה רפואה הומניטרית מעתה והלאה. כי כמו שאמרתי לך קודם, אם יש לך אפשרות להגדיל מאוד גם את כמות הרופאים וגם את איכות הרופאים ומקצועיות הרופאים בשטח על ידי טכנולוגיה ולהביא ניטור טוב והדמיות יותר טובות ותקשורת יותר טובה, בעצם העצמת מאוד את היכולות של בית החולים השדה הזה, ואני מרגישה שבתחום הזה עשינו משהו גדול. שזה משהו שהוא לא נמדד במספרים, אבל הוא משהו שבמהות שלו הוא גדול.
אז אני אקח כמובן את השאלה ההפוכה, ואני אשאל ברמה האישית איזה תסכולים פגשת שם, כי אני מניח שזה לא, גם ביום-יום שלנו אנחנו פוגשים תסכולים, כשאנחנו נמצאים בתנאי שטח, אני מניח שהתסכולים לפעמים אפילו יכולים להיות יותר גדולים.
נכון, אז באמת היו ימים שהגיעו הרבה מאוד אנשים, והיו צריכים לחכות הרבה מאוד זמן בתור, ועם חומר רפואי כל כך רעוע, שלא יכול לתת להם ייעוץ משמעותי, למרות שהתאמצנו מאוד על כל דבר, אפילו כשדברים שבארץ לא היו עומדים בסטנדרט, שאפשר להתייחס אליו ככה בצורה רצינית, ואנשים שיצאו מאיתנו בלי איזה פתרון יותר טוב בשבילם, זה איזשהו תסכול. בסוף, גם אחרי שנלך, וגם לפעמים שהצלחנו לתת איזה ייעוץ טוב ואיזשהו שינוי קטן, בסוף הם יחזרו לחיות במערכת הבריאות הככה פחות מתקדמת שלהם, וכמובן שאנחנו עוד לא יודעים מה יקרה עם המלחמה הזאת, אבל באמת האומה הזאת נלחמת על הקיום שלה, וזה ניכר באנשים שם. הם כולם פייטרים כאלה, הם כולם מרגישים בתחושת הישרדות, וזה לא פשוט לראות.
אז אנחנו נצא כאן להפסקה קצרה, מיד נשוב.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
עושים רפואה, פרק על בית חולים השדה באוקראינה, מערב אוקראינה. שבנו. דוקטור גריה ברקאי, בתור סגנית מנהל בית החולים שדה, ככה תיארת בקטע הקודם פחות או יותר את הפריסה. בוא נדבר רגע באמת על הפלואו. מה קורה? איך מייצרים מין מצב לוגיסטי כזה?
חושבים על כל השלבים שחולה צריך לעבור מהרגע שהוא נכנס בשער בית החולים, מהרגע שאתה יודע, שער שפותחים אותו בבוקר ועומד שם איזה איש ביטחון, ואז מגיעים לעמדה ראשונה שנקראת טריאז', שבה אנחנו מחליטים לאן המטופל הזה צריך ללכת, האם למיון דחוף, למיון הולכים, שהוא קצת כמו מרפאות חוץ, האם למיון ילדים, לנשים, עושים לו את הקבלה הראשונית, לוקחים לו סימנים חיוניים, מקבלים ממנו כל מיני פרטים, וחלה בכל מה שקורה לו בכל תחנה, איך ההתנהלות בתוך התחנה, איך הקשר שבין המחלקות השונות או המיונים השונים לבית המרקחת, לרנטגן, להדמיה, למרפאות המייעצות, למחלקות האשפוז, ומה קורה בסוף כשמשחררים מטופל. אז כל הדבר הזה זה משהו שאנחנו בונים אותו, והאמת שבסוף עד שלא מגיעים למקום ומתחילים להפעיל את בית החולים, זה לא סגור עד הסוף. אבל די מהר אחרי שמתחילים להפעיל את בית החולים, תוך יומיים שלושה, כבר די ברור לכולם, לפי תמהיל החולים שיש שם, לפי אופי החולים שיש שם, ולפי איך שהדברים מתנהלים בשטח, הדבר הזה עובר התאמות, ואז מיוצב אחרי כמה ימים, ודי מסודר. עובד כבר תוך שבוע כמערכת משומנת כזאת.
אז זהו, אני שואל את השאלה הזאת, כי בארץ נורא פשוט לכם. נכון? יש תקדים, משרד הבריאות, מודיע, איך זה צריך לראות, כמה אנשים בכל משמרת, כמה מותר, כמה אסור. אתם בעצם כותבים את הספר תוך כדי.
אהבתי, נורא פשוט לכם.
כן, זהו. מאיפה הבאת את זה?
מסקנה שפשוט?
מה פשוט, מה?
המאבקים הם לטובתנו המטופלים, זה ברור לי. אבל אני אומר, באופן עקרוני, יש איזשהו סטנדרט שהמדינה החליטה שככה זה עובד. אתם בעצם כותבים את הספר תוך כדי.
חד משמעית, ובגלל זה מי שמקים את בית החולים הם אנשים שיש להם הרבה מאוד ניסיון במשלחות קודמות. פרופסור ברון, שהוא מנהל היחידה לרפואת אסונות, היה בעשרות משלחות כאלה מטעם בית החולים הצבאי, ועוד לא מעט אנשים שנסעו גם איתנו, מהמקימים ומהמתכננים, ליוו משלחות כאלה בעבר. ויש הרבה ידע שנצבר לאורך הזמן, ויש גם הרבה דברים שצומחים מהעבודה בשטח, ומהצרכים הספציפיים לסיטואציה ולמקום ולאוכלוסייה.
אז אני רוצה להתקיל אותך במשהו שלאף אחד לא היה ניסיון בו. קורונה, היה לכם בבית חולים?
שאלה טובה. כן, היה לנו קורונה. בכלל, כשאתה שואל מה קורה שם באוקראינה ובפולין עם הקורונה, כולם יגידו לך אין קורונה, כי אף אחד לא בודק, זה לא מעניין אותם, וכנראה שגם הגל הנוכחי הוא פחות גורם למחלה קשה, ולכן אף אחד לא יודע מה קורה שם עם קורונה, חוץ מזה שאני יודעת שכל האנשים שהיו, כל הישראלים שיצאו לפנינו למשלחות לאזור הזה, כולם חזרו חולי קורונה. אז נערכנו מראש, ועשינו כל מיני החלטות לגבי שימוש במסכות, וכמה שאפשר למנוע התקהלויות, דיגומים וכו'. ובסוף בסוף כשנוסעים משלחת של 70 אנשים שעובדים כל היום ביחד בצפיפות וישנים ביחד ואוכלים ביחד ומתקלחים ביחד, מאוד מאוד קשה למנוע התפשטות של הקורונה, ואכן בשבוע השני הופיעו לנו כמה מקרים, ואחר כך הלכו והצטברו עוד ועוד מקרים, ובסופו של דבר חזרנו עם בערך שליש משלחת חולי קורונה, לשמחתנו...
חיסוניות עדר.
כן, בדיוק. לשמחתנו, הרבה מהם היו אסימפטומטיים, כי כולם היו מחוסנים, וחלקם, כמוני דרך אגב, היו חלו עם סימפטומים, אבל בסך הכל מחלה דמויית שפעת לא מאוד קשה.
ומה בקרב המטופלים? אתם ראיתם איזה מקרים של קורונה קצת יותר משמעותית?
לא. לא? לא ראינו אף קורונה. בחולים, החלטנו מראש שחולים שיבואו עם סימפטומים נדגום אותם, ולפחות בסבב הראשון של השבועיים שלנו, לא מצאנו אף חולה שהיה חיובי לקורונה, שהיה עם סימפטומים או שהתאשפז בגלל סיבוכים של קורונה. לעומת זאת, חולה שהחלטנו להביא איתנו ארצה לצורך איזו פרוצדורה לבבית, שהייתה אסימפטומטית לגמרי, בגלל החזרה לארץ, דגמנו אותה, והסתבר שהיא דווקא חיובית. אז אין ספק שיש שם הרבה, לא בדקנו את כולם, אבל יש שם הרבה קורונה, והם פשוט לא מתייחסים אליה כל כך.
זה מצחיק אבל, כי עכשיו פתאום אני מבין שזה הבית חולים השני שאת בונה בשנתיים האחרונות. את היית גם בין האלה שתכננו את המחלקת קורונה הראשונה בארץ, אני חושב.
נכון, וגם הקמתי את הבית חולים הווירטואלי שלי.
וגם הבית חולים הווירטואלי. אז בקיצור, שלושה בתי חולים ושנתיים לפי דעתי, זה הישג לא רע.
הישג לא רע.
יפה מאוד.
כן, נכון. אנחנו תכננו אז את המחלקה לחולי הקורונה הראשונים שהגיעו לארץ, וביססנו את המחלקה הזאת על שירותים של רפואה מרחוק. זה היה מאוד שונה ממה שאנחנו עושים בבית החולים השדה, אבל זה היה לא פחות מאתגר.
אנחנו מדברים כל הזמן על ה-70 חברי המשלחת ועל האנשים שפוגשים. כמה מחברי המשלחת יש להם קשרים לאוקראינה? כמה מהם חזרו הביתה?
אני אגיד שבעיקרון לא לקחנו אנשים שיש להם אזרחות אוקראינית, כי פחדנו שלא ייתנו להם לצאת. אז אנשים ששמרו על איזושהי אזרחות אוקראינית לא באו איתנו, היו איתנו לא מעט רופאים שהם במקור דווקא מרוסיה, וכמה שהם מקורם מאוקראינה, היו איתנו כמה כאלה, לא הרבה, אולי 5 או 6, וזה היה באמת מרגש, חלק מהאנשים חזרו ממש לאזור קרוב למקום שבו הם גדלו. חייבת להגיד שגם אנשים שהם לא אוקראינים אלא רוסים, הרי לפני שנות ה-80 הכל היה בעצם ברית המועצות, הם מאוד מאוד, בית הספר למשל, מאוד הזכיר להם את בית הספר שבו הם גדלו. הכיתות, צורת הלימוד, אני לא מדברת על האוכל, השפה. אז הרבה מאוד אנשים חזרו למקורות שם, אבל לאו דווקא אוקראיני ממש.
וזה מביא אותי לעוד שתי שאלות. הראשונה, מה קורה כשאתם חוזרים ארצה? הייתם באזור מלחמה.
כן. מאיזה בחינה מה קורה?
מי מטפל במטפל?
הגענו לאזור של עוד יותר מלחמה. שבוע אחרי שהגעתי, היה פיגוע רצחני ליד הדירה של הבת שלי בתל אביב. אני חושבת שאז הרגשתי איום הרבה יותר גדול ממה שהרגשתי באוקראינה. אני לא הרגשתי שם איזה פחד. כמו שאמרתי לכם, היינו יחסית רחוקים מאזורי הקרב. היו לנו גם מאבטחים ישראלים שליוו אותנו כל הזמן. היו לנו גם מאבטחים מקומיים שליוו אותנו כל הזמן. משרד החוץ ששלח אותנו הבטיח כל הזמן שאם תהיה סכנה יוציא אותנו מראש, ולפחות אני לא הסתובבתי שם בתחושה של איזה פחד שהקרבות יגיעו עד אלינו. למרות שהיו שם אזעקות, לא מעט אזעקות היו שם, לפעמים באמצע הלילה היינו צריכים לרוץ למקלט, אבל זה בגלל שאין להם מערכות מתקדמות כמו שלנו שממקדות את האזעקות למקומות מאוד ספציפיים, ואין להם כיפת ברזל.
אני שכחתי לשאול קודם, אפרופו, יש עוד בתי חולים שדה שפרוסים שם באזור, עוד מדינות ששולחות סיוע שדומה לסיוע שאנחנו שלחנו מישראל?
אז אין מדינה ששולחת בית חולים שהוא בית חולים של מדינה, משהו ממלכתי רשמי שיוצא, אתה יודע, שלנו יצא מטעם משרד החוץ, משרד הבריאות ומשרד ראש הממשלה, זאת אומרת, זה היה הכי רשמי שיש. אבל יש בתי חולים מקומיים, אני יודעת שיש בית חולים אמריקאי בלבוב עצמה, שדווקא כן מטפל בפצועי מלחמה, ואני בטוחה שיש עוד ארגונים כאלה. אבל רוב הארגונים שמטפלים שם בפליטים, נמצאים מהצד השני של הגבול, או בפולין, או במולדובה.
היה לכם איזשהו קשר איתם, הפניתם אליהם מטופלים או משהו כזה, או שכל אחד עובד ככה בתור סיילו עצמאי כזה?
הפנינו מטופלים גם לבית החולים בלבוב, חייבת להגיד שכמה פעמים הצטערנו על זה, בית חולים בלבוב, האוקראיני, כן? לא של גופים אחרים.
כן.
הפנינו אליו כמה מטופלים שהיו צריכים לעבור צינטור, ואף אחד מהם לא באמת עבר צינטור, כי בשביל לעבור שם צינטור צריך לשלם הרבה כסף. והפנינו כמה חולים שהצלחנו להפנות לבתי חולים בפולין. כשאתה עובר את הגבול לפולין, כבר יש רפואה הרבה יותר מערבית ויותר מתקדמת, אז הצלחנו להעביר כמה חולים לפולין, והצלחנו גם להביא כמה חולים לארץ, לפחות שלושה, שזה גם היה משמח.
אמרת שכרגע אתם הייתם בסבב של שבועיים, עכשיו נמצאת קבוצה אחרת בתור משלחת שמתפעלת את בית החולים שדה. כמה זמן עוד בית החולים שדה של ישראל יושב במערב אוקראינה?
בית החולים השדה הוקם מראש לתקופה מוגבלת, והאמירה הראשונית הייתה שבית החולים יעמוד חודש, בעצם שני סבבים של שבועיים. בשבוע שעבר התבשרנו שיש החלטה להמשיך את הפעילות של בית החולים לחודש נוסף, וכרגע מגייסים עוד סבב שלישי וסבב רביעי.
וואו.
אז הוא אמור לעבוד עוד קצת יותר מחודש עכשיו.
יש לך מושג לגבי מספרים? כמה אנשים עברו אצלכם בשבועיים הראשונים?
בשבועיים הראשונים עברו 2,000 איש בבית החולים. 2,000 איש.
וואו.
ועשינו כ-100 ייעוצים וירטואליים כאלה, ייעוצי מומחים מורכבים כאלה.
זה הרבה.
זה מטורף.
בית החולים שזה אתה קם.
הקמנו אותו בהתחלה במטרה שיהיו בו עד 150 מטופלים ביום, ועוד שאלנו את עצמנו אם יהיו מטופלים, יכירו אותנו, כבר יש פחות זרם של פליטים שם באזור וכו'. ועל היום הראשון התחילו להגיע, ובסוף השבוע השני כבר הגענו למעל ל-200 חולים ליום. זה הלך וגדל, ויש ביקוש מאוד מאוד גדול לשירותים של בית החולים הזה.
מה אנחנו למדנו? סך הכל הרפואה בארץ מתקדמת יותר. ישראל כישראל היא מדינה בריאה בגלל קופות החולים, בגלל התפיסה של רפואה מניעתית. אני מניח שיש אולי דברים שנתקלתם שכבר לא קיימים בארץ, מבחינת מצבים של אנשים. מה בעצם למדנו? את יודעת מה, אני הולך להיות עכשיו הכי מגעיל וציני, מה יצא לנו מזה?
מה יצא לנו מזה זו שאלה גדולה. אני אגיד בנקודה האישית שלי. אני יודעת שכרופאה או כבן אדם בכלל, אני ברגע ששמעתי שיש את המשבר הזה באוקראינה, ידעתי שאם יש משהו שאני יכולה לעשות, אני צריכה להיות שם. שהמקום שלי הוא להיות שם. ואתה יודע, כל השנים האחרונות, שאני קצת התרחקתי מהרפואה הקלינית, ועברתי לעסוק יותר ברפואה מרחוק ובטכנולוגיות, ברגע שצץ הצורך ההומניטרי הזה באיזשהו סיוע רפואי, אני הבנתי שזאת המטרה שלשמה עשיתי את כל הדבר הזה. אם אני יכולה להיות במקום שבו אנשים באמת, מה שנקרא, in need, בצורך, וכרגע לא מקבלים את השירותים כמו שצריך, והם בזמן מלחמה והם צריכים שיושיטו להם יד, ואנחנו יכולים לעשות משהו מתוך הדבר הזה, שם אנחנו צריכים להיות. בכלל לא התלבטתי. להפך, היה לי קשה לחכות ולא לעשות שום דבר. ואתה יודע מה, אני יודעת שיש גם הרבה ישראלים כמוני, שפשוט מרגישים שצריך לעשות משהו וקמים ונוסעים. אז אני שמחה שנפלה בקרבי הזכות לעשות משהו שהוא באמת משמעותי.
מבחינת המדינה, למדנו מזה משהו?
אני מניחה שלמדנו הרבה מאוד דברים. תראה, זו פעם ראשונה שמדינת ישראל שלחה בית חולים שדה שהוא אזרחי. הרי עד עכשיו רק צהל היה עושה את הדברים האלה. וזה באמת העובדה שפיתחנו יכולת להגיש סיוע בכזה קנה מידה, לפתוח בית חולים, להגיש סיוע הומניטרי בקנה מידה כזה שהוא לא צבאי, זה פותח לנו הרבה מאוד אפשרויות להשתלב במאמצי הסיוע הומניטרי בעולם. אחד מהדברים המאוד קשים כשבאים ועושים פעולה כזאת, כמו להקים בית חולים שעושה עבודה משמעותית, זה היום שאחרי והיום שצריך לעזוב בו. ואנחנו מההתחלה מתעסקים בשאלה מה יהיה אחרי שנעזוב. אז ניסינו לראות אם יש איזה גופים בינלאומיים שירצו לקבל על עצמם להפעיל את בית החולים האלה ולא מצאנו. ואחד מהדברים שאנחנו כן עושים זה ניצלנו את כל התקופה להכשיר רופאים מקומיים בעבודה עם טכנולוגיות מתקדמות. אז לימדנו אותם אולטרסאונד ואנחנו מתכוונים להשאיר להם אולטרסאונדים. לימדנו אותם לעשות טלרפואה, אנחנו משאירים להם ציוד לטלרפואה. ויצרנו איתם איזה התחלה של קשרי גומלין כאלה שנוכל להמשיך לייעץ למרחוק ולשמור איתם על קשר מרחוק, בתקווה שנוכל לפתוח להם קצת העיניים לרפואה יותר עכשווית ומתקדמת.
אז התחלתי את השאלה שלי במה יוצא לנו מזה. אמרת מה לך יוצא מזה, אמרת מה למדינה יוצא מזה, וסיימנו שוב במה יוצא להם מזה שמדינת ישראל באה ונתנה את מה שהיא יודעת לתת בתחום הזה, כדי באמת להפוך את הרופאים שם לטובים יותר, ולתת להם הזדמנויות גדולות יותר וכלים טובים יותר. אז אם אני יכול רגע לענות לשאלה שהרגע שאלתי, מה יוצא לנו מזה? אני חושב שלהיות בני אדם. תסכים איתי?
לגמרי. בצניות אני צריכה להגיד, כן? לא נעשה שמהפכות גדולות, אבל בצניות אנחנו יכולים לפתוח קצת העיניים לדברים חדשים.
דוקטור גליה ברקאי, מנהלת בית החולים הווירטואלי אישי בביונד, וסגנית מנהל בית החולים שדה במערב אוקראינה, תודה שהיית איתנו.
תודה רבה, היה לי לעונג.
יובל.
כן.
מה למדנו?
תראה, אנחנו מכירים את המעורבות הבינלאומית של ישראל הקטנה בטיפול באסונות. אנחנו רואים את זה, זה כאילו מצחיק, אנחנו על המפה איזה שבריר של גרגר של אורז, אבל כמעט בכל אסון גלובלי משמעותי אנחנו נמצאים ומגישים עזרה, אם זה רעידות אדמה, אם זה שיטפונות, אם זה מפולות, כל מיני דברים כאלה. ואני חושב שגם הפעם ישראל כמדינה מתגייסת לעזור, הפעם זה קצת שונה. קודם כל זה לא במסגרת צבאית, כפי שגליה סיפרה, חוץ מזה אנחנו רואים באמת שימוש, אני חושב שמפעם לפעם אנחנו רואים יותר ויותר טכנולוגיות ויותר ויותר קדמה, וזה מעניין כי כאילו המקובעות המחשבתית הזאת של רפואה הומניטרית זה משהו מאוד בסיסי, לא כל כך עומד במבחן התוצאה. היום רפואה הומניטרית היא רפואה מאוד מתקדמת, ואני חושב שגם בעניין הזה אפשר להגיד שאנחנו נמצאים בחזית, מעורר גאווה גם בצד הטכנולוגי כמובן וגם בצד האישי. אין מה להגיד, האנשים האלה הם חברים שלי, אני רואה אותם נוסעים ומייצגים אותנו בכבוד, ונותנים באמת סעד להרבה מאוד אנשים שצריכים עזרה. לפעמים זה מרגיש קצת טיפה בים, אבל גם הטיפה הזאת היא טיפה מאוד משמעותית, ובאמת זה מאוד משמח לראות את זה, ומעורר הרבה מאוד רגשות של גאווה, ושל קצת גאוות יחידה אפילו אפשר להגיד, לכל מי שקשור לזה בצורה כזאת או אחרת.
מבחינתי הסיפור הזה רק מראה שאנחנו יצור מאוד 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 מוזר. מצד אחד יש לנו היכולת המופלאה לייצר קטסטרופות ואסונות אחד על השני, ומצד שני אנחנו אותו מין ביולוגי יודע גם לצאת מעצמו ולתת ולטפל. וזה עדיין גורם לראש שלי להתפוצץ איך שני הדברים האלה חיים ביחד, אבל בסדר. טוב שיש גם את הצד השני של זה. עושים רפואה, סיימנו. תודה למרואיינת שלנו, דוקטור גליה ברקאי. תודה לעורך ולמפיק ולכירורג האודיו, יותם הלחמי. תודה לתחקירנית שלנו, צוף גולן מלמוד. רשת עושים היסטוריה, רן לוי העורך הראשי ודני תימור, המנהל העסקי. אביב שם טוב, הוא סמנכ"ל התפעול. הדס דרוקר, מנהלת הדיגיטל שלנו. אפי בריק ובן אור הברי הם מנהלי המחירות שלנו. תודה לך, יובל.
תודה, עידן.
עושים רפואה, להתראות בפרק הבא. שאלות על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט תחפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם info@podil.net.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.